אוקיי, אז אנחנו ממשיכות. אז מצד אחד, שוב, מה חשוב לנו בפסקה הזאת? זה שתי נקודות. א', להיות מוכנים לסבול את מרירות הסם, במשל, להיות מוכנה גם למאמץ ולעמל, אבל הנקודה השנייה, שהמאמץ והמרירות זה לא הערך, לא להתבלבל. הערך הוא לחיות דברים אמיתיים. הערך הוא לא שיהיה לי רע ושיהיה לי אמץ ושאני ארגיש במרירות. אם הסם מתוק, הרבה יותר טוב. בסדר? לא לקדש את העמל ואת ה... את העמל אולי כן, אבל בטח לא את המרירות. אחר כך הרב מדבר על זה שנורא נורא 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 קשה לשנות ערכית. בסדר? משהו שאת רגילה אליו כבר הופך להיות טבע שלי.
תודה רבה.
מה שאת רגילה אליו כבר הופך להיות לך טבע שני. זה קשה לשנות הרגל ולא לזלזל בהרגל. הרבה פעמים נראה לנו מה הבעיה, אם אני ארצה אני ישר אוכל לשנות. הרבה אנשים שהתחילו התמכרויות חשבו את המחשבה הזאת, וזה לא כך, נכון? אז התמכרות זה דבר אחד, אבל כל הרגל הוא שינוי. הוא שינוי קשה. אפילו לשנות באיזה שעה אני קם בבוקר. לשנות מה אני אוכלת, כמו שאמרנו קודם. בטח שלשנות איך אני חושבת. אדם שרגיל שכל העולם הוא תחרותי והוא חי בג'ונגל וכל מי שמתקדם זה על חשבונו, לשנות מחשבה כזאת זה נורא נורא קשה. אדם שרגיל שרק הוא בעצמו פתאום לחשוב על רגע, אני חלק מאב, אני חלק מי, זה קשה? אדם שכל היום מחפש כבוד להתחיל לעבוד על הדרגן, זה קשה? אוקיי? כלומר, כמו שקשה לשנות הרגל בגוף, על אחת כמה וכמה קשה לשנות הרגל בנפש. למה אנחנו אומרים שזה קשה? כדי להגיד שזה לא, אוקיי, החלטת משהו, מחר הצלחת, נגמר. וזה קשה, זה הגיוני שזה משהו שהוא תהליכי והוא לא מיידי. טוב, שאלות? הלאה. יש שני חלקים, אני מתחילה את הפסקה השנייה בתוך פסקה א', בסדר? יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת, הרצויה מעת הבורא ברוך הוא. בסדר? כולם מצאותי? החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו השגת החוכמה וידיעת המידות, מענייננו, תכונותיהן וגבוליהן, וכל התפשטות כוחותיהן, איך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כלומר, שלב ראשון בעבודת המידות זה עובד הראש, נכון? אני צריכה להבין מה היעד שלי, מה אני רוצה, על איזה מידה אני צריכה לעבוד, איך המידה הזאת, מה היא בכלל, מה זה אומר. אני רוצה לעבוד על ענווה, מה זה אומר ענווה? אוקיי? אז קודם כל, את השכל, אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה דרכי ההנהגה הטובה מכל מקום, הוא רחוק ממנה עדיין מפני שלא הרגיל היטב את רצונו. שוב הוא חוזר למילה הרגל. היטב את רצונו והכוחות הם המוסכים בגופו שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב הרחוק. יש לנו מבצע, יש לנו גוף, לא רק נפש. וכשאנחנו מחליטות משהו, אני יכולה להחליט, והשכל לגמרי הסכים. אבל אולי לא כל הסכם. אולי לא כל הרצון הסכים. אולי לא כל הכוחות שבגוף שלי הסכים לזה. החלטתי שאני קמה כל בוקר ומתפללת תפילה מלאה ונחת. אוקיי, אבל באתי לקום. הגוף לא מתלהב, כלומר זה לא מספיק. ההבנה בשכל שכמה תפילה זה דבר חשוב, זה לא מספיק. כי אני בטוחה, אם תעשו מחקר אצל אנשים מעשנים, כל אדם מעשן יכול לתת לכם הרצאה כמה עישון זה דבר לא בריא. אני לא חושבת שיש מעשן שחושב שזה בריא. ויותר מזה, הם יכולים להראות לכם בדיוק תמונות של ריאות שחורות ומה העישון עושה. ולא ראינו שזה גורם להפסיק לעשן. למה? כי מה? שמעתי? הם בתוך זה. הם בתוך זה, וגם אמרנו, אולי הם מרוויחים מזה משהו יותר טוב מאשר הבריאות. אמרה לי מישהי, לא האמנתי מה זה התמכרות, עד שראיתי את אבא שלי תוך כדי התקף לב לוקח סיגריה. ובהתקף לב הוא לוקח סיגריה. ככה היא אומרת לי. תוך כדי ההתקף מה שעניין אותה זה סיגריה.
למה?
למה הוא צריך בהתקף לב סיגריה? זה מרגיע אותו. הוא בהתקף, הוא קולט שהוא בהתקף לב, הוא קולט שהוא בסכנת חיים, מה מרגיע אותו בחיים? סיגריה. זה שהסיגריה קשורה להתקף לב זה סיפור אחר, אבל זה מרגיע אותו בחיים. זה אל תקחי רסקי, הוא ייקח סיגריה, מה זה משנה אם זה התקף לב או לא. אני אומרת את זה בפיוך, אבל זה באמת באמת מאוד כואב כמה השכל שלנו מנותק מעולם המעשה. כמה צינורות צריכים עוד לעבור מהשכל עד שזה הצינור הראשון, כמו שאומרים בחסידות, צינור זה אותיות רצון, זה קודם כל הרצון. כמה פעמים אני יכולה לרצות משהו? אתמול מישהי אומרת לי, אני רוצה ללכת לשירות לאומי הזה וזה, ואני לא זוכרת על מה התלבטה. לתומי, באמת לתומי, שאלתי אותה מ-1 עד 10 כמה את רוצה, היא אומרת לי 5. כאילו 5 זה לא רצון, אי אפשר לעשות עם זה כלום. אי אפשר לעשות עם זה כלום. למה היא התכוונה? בשכל היא מבינה שנכון ללכת למקום הזה וזה, אבל מה זה לא בעלה? זה לא רצון. אתה יודע? יש דרך אחרת לעבוד על רצון. איך עובדים על רצון? לא, בצד. תודה. איך עובדים על רצון? מבינים יותר. אז קודם כל חזרנו לשכל, נכון? אני צריכה להבין. מה עוד? מה זה? איך מה? איך זה מתקשר אליי? מצוין. כלומר, איפה החיבור שלי בתוך זה? אז שכל אמרו לנו, החיבור שלי בתוך זה. בואו רגע נחזור לאדם המעשן. שכל יש לו, בסדר? הרבה אנשים אינטליגנטים מעשנים. הוא מבין שזה פוגע בבריאות. הוא מבין שהבריאות קשורה אליו. אז מה חסר לו? איזה כוחות נפש? למשל? יכולות לסבול את מרירות הסם, נכון? זה נורא קשה בהתחלה בלי סיגרת אחרי שאתה רגיל הרבה זמן. מצוין. ועוד דבר אחרון, כל... שמה?
התמדה.
התמדה זה חלק מכוחות הנפש, נכון. אבל אנחנו אפילו עוד לא בשלב של ההתמדה. מה יגרום לבן אדם הזה להחליט להפסיק להשם? התמדה זה כדי שהוא יצליח, אבל אני קודם כל שואלת על ההחלטה. מה יגרום לו להגיד, מעכשיו אני מפסיק?
אולי
כמו
שאמרתי, שיש לי משהו
גדול. יפה. נכון מאוד. ואיזה כוח עוזר? אם הבן אדם הזה, כן, מבין שצריך את הסיגריה בשביל להירגע, אז הוא בעצם צריך משהו אחר שירגיע אותו. בשביל זה הכוח הכי חשוב שמעורר רצון, קוראים לו דמיון. הוא צריך לדמיין את עצמו רגוע בדרך אחרת. זה דמיון, אוקיי? זה איך אני, או בשפה אחרת, תמונת עתיד, איך אני נראה כשאני כבר הצלחתי, אוקיי? הדמיון זה אחד הכוחות הכי חזקים בנפש לעורר רצון. אנחנו רואים את המצחמות של כוח, הכוח הזה, נכון? נראה לנו שאם נבין, אז זה מספיק. אני לא אעשה פה סקר כדי לא להביך אתכם, אבל אני בטוחה שאם הייתי עושה סקר גוגל פורם כזה, כשהשאלה הראשונה זה כמה לדעתך תפילה זה דבר חשוב, זה היה 10, כמה את מתפללת תפילה מלאה, לא יודעת כמה זה היה. נכון? לא נעשה סקר. איך יכול להיות כזה פער? נכון? כמה פעמים אני שומעת, במקרה הטוב דוקות השחר, במקרה הטוב 18, במקרה הטוב 18 דוקות השחר, במקרה בכלל מדהים דוקרת, שמע, מי בבוקר מתפללת כשאין לה מסגרת של אולפנה מסודרת תפילת שחרית מלאה? עוד פעם, לא זה סיכר. למה? איך יכול להיות כזה פער במה שאני כל כך מבינה שהוא חשוב? ואני נמצאת במדרשה שאין מקום שבו מבינים יותר מה זה, את החשיבות של תפילה, נכון? ובכל זאת, זה לא, למה? מה חסר שם?
תפילת
טיפוקים. זה כבר בפועל, נכון? אבל איפה השלב שבו אני אומרת, אני שמה לי, אני לא אומרת חצי שעה ולא שעה, אני שמה לי 20 דקות בבילדין. בבילדין, אני שמה לי 20 דקות. לא שנתיים, לא כוונות הארי הקדוש. אין? הרב מוצפי אומר, תפילה של אישה מלאה לכל 20 דקות. איפה השלב שבו אני אומרת, כן, אני שמה 20 דקות, וזה יהיה, כמו שאני יודעת את הדברים אחרים שיהיו, כמו שאת יודעת על שיעור שחשוב לך שאת תהיי בו. את לא שאתה תצליח, אני אצליח לקום, אני לא אצליח לקום, בפעם ראשונה, השנייה, אבל זה לא משהו. את אומרת, אולי באסה לקום, אבל אני אצליח. כלומר, לא כל דבר אני שואלת את עצמי, אני באמת אצליח. נכון? אז איפה השלב הזה שבו אני כבר רואה את עצמי עושה את זה? זה הדמיון. היא לא מספיק שכל. שכל, עם כל הכבוד לו, הוא הכוח הכי חשוב. הוא מצווה לנו את הדרך, הוא מראה לנו את היד. בלי שכל אין לנו שום דרך להגיע לשום מקום. אבל הוא לא מספיק. אם הוא היה מספיק, לא היו לנו עוד כוחות. נכון? אז בשביל זה אני צריכה רצון, דמיון ורגש. ומה שמאוד מאוד מאוד עוזר לעורר את הרצון, זה הדמיון. למשל, אם את עכשיו הולכת להיות בחג עם משפחה שלא תמיד קל לך איתה, אז מה את עושה? מה את עושה כדי שיהיה לך יותר קל? מדמיינת רגעים טובים שהיה לך עם אותם אנשים. זה עוזר לעורר את הרצון, אוקיי? זה אחד הדברים החשובים. אם יש לך חברה שלפעמים יש לך תחרות איתה, ולפעמים השיחה קצת לא נעימה, אם לפני הפגישה איתה את פשוט מדמיינת רגעים שהיו במציאות, את רק משחזרת אותם בדמיון, רגעים שהיו לך טובים, רגעים שהרגשת אליה חיבור. אז זה עוזר. זה עוזר ומקרב. הדמיון הוא כוח מאוד מאוד חזק. אז אם אני מדמיינת את עצמי במקום הטוב שאני רוצה להיות בו, אני כבר החלטתי החלטה. אז מה שעוזר לי כדי לרצות, א', שוב, זה כמו שאמרו פה, זה ההבנה שזה חשוב, אבל כדי שזה יהיה בפועל, אני צריכה גם דמיון, לראות שאני מצליחה, לראות איך זה נראה אצלי, כמו בדוגמה שנתתי לכם בצניעות, שלפעמים אנחנו לא רוצים לעבוד על צניעות, כי אנחנו מדמיות שנראה איזה יחנה, או כמו הדוסית ההיא שלא נראה צבאה, או לא יודעת מה. אבל אם אני מדמיינת אותי, עם הטעם שלי, איך שאני אוהבת להתלבש רק בצניעות, אז זה יכול לעזור לי לרצות גם. ולא רק להגיד, להרגיש קדושה מעונה, וואי, זה חשוב צניעות, ואתה נראה מה זה מפוארת. אוקיי? אז הוא אומר לנו פה, שלב ראשון זה שכל, על זה עבדנו בפרק א', רק על שכל, על ההבנה, כמה זה חשוב. אבל יש עוד שלב. שאלות? אני אתן את הדוגמה של הסיגרת כי היא לא טעונה לנו, בסדר? היא לא עושה. הדוגמה של תפילה יותר טעונה לנו. בן אדם מבין למה להפסיק לעשן? כי זה לא בריא, נכון? ועוד פעם, יכול לתת לך הרצאות, איך זה פוגע בריאות, איך זה פוגע בלב, איך זה פוגע בעורקים, איך זה... אוקיי? רוב המעשנים גם יודעים את זה יותר טוב. אז זה שלב א'. מה עוד חסר? מה שעוד חסר זה לראות את עצמו, איך הוא לא מעשן, אבל הוא מדמיין את עצמו רגוע, הוא מדמיין את עצמו חי. לא איך הוא לא מעשן והוא מסכן עכשיו. כאילו אם את מראה לו אותו דבר, רק לקחת לו את הסיגריות, אז בדמיון הוא בריא ועצוב. הוא בריא ועצוב ולא רגוע. ולכן, אם הוא מבין שמה שנותן לו, מה שהסיגריה נותנת לו זה הרוגע, אז הוא צריך לדמיין את עצמו רגוע מדברים אחרים. אני יכולה להגיד לכם ממש עבודה עם תלמידה שהייתה לי על האישון. ממש, זה היה מדהים, אני לא הבנתי שיכול להיות דבר כזה עד שראיתי את זה בפועל. שאלתי אותה, מה מרגיע אותך? מה עונה לי בחורה ביהודה א', באמת היה לא צפוי מבחינתי. היא אומרת לי לרקום. לרקום? אז אמרתי לה, זה ריאלי שבא לך סיגריה ואת הולכת לרקום? תקשיבו. אם זה לא, אולי אני אעביר את זה לשם שלי. היא פשוט שלחה לי את כל הרקמות שעשתה. אני הייתה אומנית. כזה, היא לא צריכה סיגריה. אבל להתחיל לדמיין את עצמה רוקמת במקום לעשן, זה היה השלב. כלומר, היה פה שלב שכלי שרקמה זה דבר שמרגיע, אבל השלב הבא זה לדמיין את עצמה רוקמת במקום להשם. לי זה היה נראה זוי, מודה. זה עבש. פתאום אני רואה אותה עם בלנדסטון רקומים. אחד הדברים שאמרנו זה צריך להיות משהו נגיש. אז היא פשוט הלכה איתה עם חוט ומחט בכל חור, וכל פעם שרצה סיגר היא רקמה על כל מה שהיא ראתה. אז היום לה פרחים על הבלנדסטונים, על הבגדים, על... כי היא הייתה צריכה משהו נגיש. וזה עבד. להגיד לך שכל בחורה עושה מה שמרגיע אותה, לא. אבל העבודה שלנו זה למצוא מה אותו דבר נותן לנו, ומה אנחנו יכולים במקום. עכשיו, לפעמים זה, כמו שהרב אמר, לפעמים זה סתם הרגל של גוף, זה סתם עצלות, זה החלטה, כמו שאמרו פה, התמדה, כוח רצון. אבל לא תמיד. לפעמים זה יותר עמוק. אוקיי? אם אני רואה שסתם, שזה רק עצלות, ואני אומרת את זה, יאללה, מרה, תקום עוד חצי שעה, שים את השעון, סבבה. לא תמיד זה עובד, כי זה בדרך כלל לא הבעיה היחידה. אוקיי? זה למשל, זה לא רק להבין בשכל שהתפילה היא חשובה, זה לדמיין את עצמי מתפללת, ושזה כאילו מדבר אליי ומחיה אותי. זה פה גם דמיון, זה לא הבנה. וזה עבודה חשובה. כי אם אני לא מבינה מה אותו דבר שאני מקבלת מהדבר הלא טוב, אז אני לא יכולה... אני תמיד אומרת שאני לא אדבר על החג, אבל הנה זה תמיד מגיע באופן טבעי, שזה בדיוק הרעיון של המלאק. המלאק זה הדבר היחיד שאין בו נקודה חיובית, ולכן אותו צריך למחות. וכל דבר רע שיש לנו במציאות, יש נקודה טובה. אם זה מידות, אם זה עמים, גם כשדיברנו בחנוכה, על היוונים, אז בוודאי שיש נקודה טובה אצל היוונים, שעד היום הולכת איתנו, וזה הפילוסופיה היוונית, החוכמה היוונית, כן? שאגרא אומר על אפלטון שהוא קרוב לדרך האמונה, והרמב״ם אומר על אריסטו שמע האמת ממי שאמרה. בוודאי שיש נקודת אמת, והחוכמה היא לקחת את הנקודת אמת, שנמצאת בכל רעיון או בכל מידה. המקום היחיד, או הדבר היחיד, שאין בו שום נקודת אמת, זה המלך. ולכן זה הדבר היחיד שצריך לפער. אין לנו מצווה למחות שום דבר. אין לנו מצווה למחות אף אחד ואף רעיון. חוץ מהמלך. אומר המערב, כי המלך הוא הרע במהותו. בכל דבר יש הרבה שקר ונקודת אמת. אבל המלך הוא לא שקר. ולכן זה הדבר היחיד שצריך למחות. למה אני אומרת את זה פה? כי בכל דבר שאני רוצה לעשות שינוי אצלי בעבודת המידות, אני חייבת להבין מה נקודת האמת שמחזיקה את זה. אם אני רוצה לעבוד על הכעס, אז עוד פעם, אני אומרת דוגמה שהיא חוזרת הרבה על עצמה, שאצל אנשים כועסים הרבה פעמים הנקודה היא אכפתיות. לא תראו אדם אדיש כועס, נכון? כעס אצל אנשים אכפתיים. אז דווקא אם אני רוצה לעבוד על כעס, זה איך אני מגבירה את האכפתיות הזאת. שאני לא אצטקק לכעס בשבילה. זה נכון לכל מידה. נתתי לכם את הדוגמה, אצל אותה אחת שרצה לכבד הורים, והסתבר שאצלה החוצפה להורים שירתה את העצמאות, כי בחוויה שלה, אם היא לא תתחצף, הם השתלטו עליה. בכל דבר רע שיש לנו, יש נקודת אמת. חוץ מהסכמי המלאק. שאיפה הוא מופיע אצלנו המלאק, זה בטח דיברו אתכם הרבה, בנקודה של הספק. כלומר, בהרבה דברים אני צריכה להגיד לעצמי, מרב, בואי תקחי את הנקודת אמת. אבל יש דבר אחד שאני אומרת לעצמי, מרב, שחררי ועזבי ותברכי. מה זה? זה הספק הסתמי. שיש לך איזו התלהבות, כמו עכשיו, בעבודת המידות, ואז יש לך שאלה שהיא לא שאלה אמונית, רעיונית. רגע, איפה רואים שהתפילה עובדת? איך רואים שזה חשוב תפילה? מי אמר שצריך להתפלל בכלל? אוקיי, זה מקום של שאלות, שאלות עמלקיות, שהן באות נטו מספק. יש שאלות שהן באות כדי להגביר אמונה. איך אני יודעת אם אני באמת רוצה לדעת את התשובה? ויש שאלות שהן באות סתם כדי לקרר אותי אשר קרחה בדרך, לקרר את ההתלהבות שלי. איך אני יודעת להבחין בין שאלות אמונה לשאלות קירור? כמה חשוב לי לדעת התשובה? שאלות אמונה נורא חשוב לי לדעת התשובה. שאלות קירור זה ממש לא מעניין אותי התשובה. השאלה היא הנקודה. מבינות? למשל, אני אומרת את זה תמיד, והמון בנות אחרי שהתארסו אמרו לי, וואי, איזה מזל שאמרת לנו. אבל כמה פעמים קורה שבנות מתארסות ולבוקר הן אומרות, רגע, מי אמרו שאיתו אני צריכה להתארס? זה שאלות של רגליים קרות, של קרחה בדרך. זה נורמלי לגמרי. וזה לא אומר שום דבר, לא על הקשר שלך למחור, ולא אם זה אמיתי או לא אמיתי, ולא אם נכון או לא נכון, סתם דיברת, רגליים קרות. כי להתחתן זה דבר, חשוב, משמעותי, את בונה פה בית בעם ישראל, זה הזמן להמלק לבוא להפריע, להגיד לך מי אמר שזהו, מי אמר שזה נכון, מי אמר, מי אמר, מי אמר. עוד פעם, אם את באמת רוצה לברר, כי עלתה לך פתאום איזה נקודה חדשה שלא הכר, סבבה, זה ברור חשוב, אבל אם אין פה ברור, יש פה רק שאלה, זה המלק, מה צריך לעשות לה? פשוט להעיף אותה ולהגיד שלום ולא להתראות. אני ממשיכה
הלאה.
לגמרי.
אבל לא נצרות, אז אני אמרתי
להתפלל, אבל... לכן אמרתי.
להתפלל.
אז מצוין. אז אם אני שואלת למה צריך להתפלל ואני רוצה לדעת את התשובה, זה ברור אמוני. זה מה שאמרתי. איך אני מבחינה בין שאלות אמונה, ובאמונה יש המון 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 שאלות, לשאלות של סתם ספק, כמה חשוב לי להבין את התשובה?
זה גם חשוב לדעות.
עוד פעם, אם אני... שאלות צופק זה שאלות, כמו בדוגמן המאורסת, מי אמר שזה הוא? אם היה משהו, ראית משהו חדש, עכשיו מצריך בדיקה, את אומרת, רגע, אני רוצה לברר את הנקודה הזאת אצלו, זה דבר אחד. אבל אם לא קרה כלום חוץ ממי אמר ש... ואין לך שום דרך עכשיו להתחיל לענות על השאלה הזאת, אז זו שאלה מיותרת. כן, אם יש פה שאלה, שהיא דורשת ממני ברור, והתשובה היא מה שמעניין אותי, זו שאלה אמונית, זה מצוין. אבל אם זאת שאלה שאין לי שום עניין לברר אותה באמת, יש לי רק עניין לשאול אותה, זה משהו אחר. אני יודעת אם סיפרתי לכם, אבל אחת הדוגמאות הכי חזקות שהייתה אצלי, זה יום אחד תלמידה באה שואלת אותי שאלה. אני עונה לה, היא שואלת את אותה שאלה מכיוון אחר. אני עונה לה, היא שואלת אותה, פתאום אני מסתכל על היום, אני אומרת, זאת השאלה שלה. אז היא נגדלה, היא אומרת לי, מאיפה את יודעת? אז באמת מישהי אחרת שאלה אחרי זה, אמרת לה, כי בן אדם ששואל רוצה לתת תשובה, אני רואה שאת לא רוצה לתת תשובה. היא כל הזמן שאלה את עצמה, מה אני תגיד כשהיא תגיד לה, מה אני תגיד כשהיא תגיד לה, מה אני תגיד כשהיא תגיד לה. בן אדם שרוצה לדעת תשובה באמת, הוא מחפש את התשובה. הוא מחפש את המקום הזה של החוסר ספק. אבל בן אדם שיש לו רק עניין לשאול, ורק עניין להרער, קרי המלאק. אין לו שום עניין לדעת מה התשובה. במקרה הזה לא שחליל הידע המלאק, אבל זה היה דוגמה להראות שבן אדם שואל שאלה באמת, הוא באמת רוצה לדעת. אם הוא לא באמת רוצה לדעת, ויש עניין רק לשאלה, זה במקום לא ברור. Okay? זה במקום שבא, שוב, לקרר, אשר קרחה בדרך. למדתם את רש"י, למשל, אמבט יערות תחת מן הסתם, נכון? נכון? אי אפשר לדבר על המלאק בלי למשל אהבת יערותה. אז זה דוגמה למשהו שבא לקרר. את מתלהבת, באת למדרשה וזה, ומה זה ייתן לך? כל דבר שאת באה מתלהבת, השאלות האלה שמתחפשות לאינטלקטואל, אבל הן רק באות לקרר. אוקיי? עכשיו, אם את רואה שבאמת מעניין אותך התשובה, נגיד, זה לא שאני אגיד לכל בחורה מאורסת, לא רק או זה, זה. אני אשאל אותה, מה גרם לך לשאול עכשיו את השאלה הזאת, חוץ מזה שהיא תרץ? מה גרם לך? יש משהו אצלו שמפריע לך, יש משהו שאת דואגת לי. אבל אם זה כלום, אז זה סתם, רגליים קרות. יש לי ביטוי בעברית, רגליים קרות, זה אותו מקור, אשר קרחה בדרך. זה סתם לקבל רגליים קרות בלי משהו במציאות. אוקיי? וזה הגיוני. אז מה צריך לעשות את זה? פשוט לעבור על הצדק. כי כשזה אמיתי, צריך לברר וצריך לראות. וכשזה סתם הגיע, וכמעט כל מאורסת שאני מכירה בבוקר עברה לשאלה הזאת, זה בסדר. זה בא לקרר אותך, ואת לא מתקררת, ממשיכה הלאה. אז לא להיבעל. מתי זה כן מביא? כשאת אומרת לעצמך, כשהמלאק מצליח. כשאת אומרת לעצמך, רגע, רגע. אם עכשיו אני שואלת אם זה נכון להתארס איתו, סימן שאני לא שלמה. אם אני לא שלמה, מה מפריע לי? ואז לחפור מתחת לאדמה מה מפריע לך. ולחפש חסרונות שתמצאי, כי את לא מתחתנת עם מלאך, אני מקווה. אז בעצם זה מה שקורה, הרבה פעמים זה מה שקורה, שבנות מתערערות בעצם השאלה, מתערערות ומתערערות ומתערערות. עוד פעם, אם קורה משהו במציאות שמעלה נורה אדומה, להתייחס אליה, אני לא אומרת לבטל בכל מקרה, אבל לראות אם זה סתם משהו שבא לערער אותי, או שיש פה במציאות משהו ממשי. וזה נכון לירוסים, זה נכון לירוסים עם הקדוש ברוך הוא. מה, תידוס את כזאת? זהו, עכשיו יהיו לכם חנותים כאלה, איך תראה, איך זה, איך? זה יכול להיות בכל דבר. מה זה אומר? מה, שמחתכם שלך תלכת, פתאום תהיה כזאת רצינית, כל היום עושה כבר תהילים ביד, לא יודעת כל אחת מה הדמיונות שלה. אבל יש גם מהדמיונות מקררים כאלה. אוקיי? שאם אני אהיה פתאום רצינית, אם אני אהיה דתייה רצינית, אם אני אקח דברים ברצינות, אז כל השמחת חיים שלי תלך או הכל, לא יודעת מה. אם אני מכירה כל מיני דוסים חנוקים, וזה הדמיון שלי. לכן אני אומרת שהדמיון חשוב. וחשוב לי לראות הרבה פעמים אנשים שאני רואה. אם אני חושבת למשל בדמיון הזה, אז אני צריכה לראות אנשים אחרים. הנה, אנשי תורה שיש להם שמחה, שיש להם אנרגיה, שיש להם... אם אני רואה אנשים כאלה, ואני מדמיינת אותם, זה עוזר לי. כל אחת, ואותו דבר שפוגע אצלה, בסדר? אם יש מישהי אחת, שאחרי אירוסים, עכשיו מדמיינת שזהו, החיים שלה חנוקים, ונישואים זה דבר שהכי תוקע, אז היא צריכה דמיון ולראות, ואם היא הכירה נישואים בריאים, אז זה אחרת. אני יכולה להגיד לכם מניסיון, שאני משפחה שההורים שלי גרושים, וארבעה אחים מתוך שישה גרושים, אוקיי? אז הדמיון של זוגיות הוא לא משהו. אני עכשיו בעבודה על האחייניות שלי, כי מה הן מכירות? מכירות את הסבתא הגרושה, מכירות את האימא הגרושה, כאילו, זהו, הן מבעות בתור, מה? ובאמת, באמת, באמת, זה קשה. כי אין לך דמיון של זוגיות בריאה, זה קשה. ואם אין לך דמיון של תורה בריאה, זה קשה. ואם אין לך דמיון של תשלימי את מה שאת רוצה לעבוד עליו, בריא, זה קשה. של ענווה בריאה, של... חסד דברים, כל אחת, ומה שהיא מרגישה שהיא צריכה לעבוד עליו. אבל הדמיון פה הוא נקודה חשובה. אנחנו לא תמיד זוכרות שזה כוח חשוב. אבל כשאני מקבלת החלטה, ההחלטה שלי חייבת להיות בכל כוחות הנפש. אומר לי הרמב״ם, כוחות הנפש, שכל, רגש, רצון, דמיון, החלטה אני מקבלת בכל הכוחות האלה. אני צריכה להבין שההחלטה הזאת נכונה, אני צריכה לרצות אותה, אני צריכה להרגיש אותה בטוב, ואני צריכה לדמיין איך אני אהיה שם בטוב. אם יש לי את כל הכוחות האלה, אז זאת החלטה בעזרת השם. שאלות?
למה
שהרגע שהגיע? למה? על מה את יודעת? באמת הלב שלו לא רוצה, אבל אם השכל שלו מבין כמה זה נורא, הוא יכול לעורר את הלב דרך הדמיון. כן. למשל, כשאני, ילדים מתבגרים, אתם יודעים איך הם נראים, לא היצורים הכי נכבדים בעולם. אז יש לי בן בשלב הזה של כאילו שהם רק מגמגמים כזה, אין להם מילים, כאילו, רק הבאות. אז באמת לי, באמת שלפני שאני מדברת איתו, אני מדברת איזה רגע מתוק על זה, זה לפני שהוא נהיה ככה, זהו, עוד מה תחזור להיות, הדמיון הזה בכלל, להבין שהמציאות הנתונה היא לא רק הנתונה, אפשר להתקדם ממנה. הדמיון זה כל מה שנותן לנו מאוד. אנחנו מתחילים את זה מגיל אפס, מה אתה רוצה כשתהי גדולה? מדמיינת, מה אתה רוצה לעשות כשתהי גדולה? או איך תראה עם הסמלה הזאת? אז אתה רוצה לקנות את הסמלה הזאת, נכון? דמיון מעורר רצון. אז בואו נשתמש בזה. הרבה פעמים משתמשים בזה לרע. כל מי שמשווק ומייצר פרסומות, במה הוא משתמש? הדמיון שלנו. כאילו, הוא פשוט מנגן לנו על הדמיון. וואו, אני רוצה לראות הכי רזה, הכי יפה, הכי, 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 הכי. כמה בנות 10 הגיעו לאנורקסיה מדמיונות? כמה? הדמיון הוא כוח מאוד מאוד חזק. רק שאנחנו לצערנו נפגשים בו הרבה פעמים ברע. כל התעשייה של כל תעשיית היופי, כל תעשיית הבגדים, כל הדמיון. למה בכל פרסומת, אני לך בחורה יפה, גם אם זה פרסומת לאקונומיקה? מה הקשר? כי זה זה, זה בא לשרת את הדמיון. זה יפה, זה מושך, זה תקני את המוצר. אז בואו ניקח את הכוח הזה, שכולם משתמשים בו כדי לנצל אותנו. בואו ניקח את זה לטוב. בואו נדמיין אותנו בטוב. וואו, איך החיים שלי ראות שאני לא אגיד לשון הרע. אז אם אני לוקחת את זה לדמיון של וואו, אני סותם את הפה עכשיו כל הזמן, זה לא יקדם אותי. אבל פתאום, וואו, אני כל היום אהיה באווירה של טוב. איזה יופי. זה דמיון. לבטח. הדמיון הרע זה מספר אחד שמונע ממני לעשות דברים טובים. דרך זה שאני לא רוצה משהו שבשכל אני מבינה שהוא טוב. אוקיי? כשאני אוכל סלט אני לא מסכנה בעצמך. אוקיי? כלומר, כל אחת ואיפה שהיא, אוקיי? ואני תמיד לתת דוגמה מהדברים הפיזיים, מאישון, מבריאות, כי זה לא טעון לנו. אז קל להבין את זה. אבל באמת באמת, כל אחת ומה שהיא רוצה לעבוד עליו, צריכה לראות איפה, איזה בעצה זה לצאת בקור מהפוך, כאילו זה דמיון, כן? אז אני לא רוצה לקום מוקדם, כי אני מדמיינת את עצמי נורא מסכנה, שכולם עוד ישנים ובתוך הפוך וזה, ואני יוצאת לקור של קריאת ארבע, זה דמיון, אוקיי? אבל אם אני מדמיינת, וואו, איזה כיף, לקום באנרגיה מוקדם, להספיק יום שלם, להספיק זה, אני... זה אותו דבר תיארתי, רק זה עם דמיון כזה, זה עם דמיון כזה. וזה מה שיקבע אני אקום יותר מאשר כמה אני מבינה שזה נכון. טוב, אז הכוח של הדמיון, דרך אגב, תוכיחו לי שאני צודקת, שהכוח של הדמיון הוא אחד החזקים. מה זה הכוח הדמיון בסיס? למה?
נבואה.
נכון? הנבואה זה הכוח המדמה. אין נבואה בלי דמיון, ואין גם עבודה זרה בלי דמיון. שניהם, הצד אחד זה עבודה זרה, הצד שני זה נבואה, ולכן כשחזל מצליחים לבאר את יצר העבודה זרה, בטלה, נבואה בעולם, כי אין דמיון. כלומר, הדמיון שיש לנו היום הוא הרבה יותר חלש ממה שהיה פעם. כי זה היה הדמיון שהמושך אנשים לעבוד עבודה זרה, וזה היה הדמיון שאפשר לאנשים להגיע לנבואה, תלוי אם זה בתומעה או בקדושות. אבל זה כוח מאוד 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 חזק. נצלו אותו לטוב, כי כולם מנצלים לנו אותו לרע. ואלה אם כן אתם חיות באיזה בועה ואתם לא רואות שום פרסומת ושום זה ושום זה. אבל אם אתם לא חיות באיזה בועה, תדעו שבהגדרה כל היום דורכים לנו על הדין. אז בואו, שתמש בו לטוב. עוד שאלות? מה? באיזה הקשר את שואלת למשל? אני לא שומעת אותך, סליחה, אבל אדם מדבר יותר בכל מיני.
אבל כמו שאמרת, אני חושבת,
כי זה לא מחשבה, זה דוח לנפש שלי. המחשבה היא חשוב לקום מוקדם, אוקיי? אבל עכשיו, אחרי המחשבה, יש תמונת עתיד. אם בשכל הייתי מבינה שחשוב לקום מאוחר, ויש לי ימים כאלה, שאני אומרת, אני הולכת לישון ב-4 לפנות בוקר, ובבוקר בעלי ארגן את הילדים, אז חשוב לי דווקא לקום מאוחר כדי שיהיה לי כוח להיות אחר כך כל היום עם הילדים ועם המטלות שלי, בסדר? ואז אין בעיה, זה שכל. אבל מה בעצם קורה? חשוב לקום מוקדם, חשוב להתפלל, חשוב, 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 זה שכל. מה מונע ממני? הדמיון. רגע, הדמיון הזה איך זה נראה לקום מוקדם? נקום מוקדם, אני מדמיינת את הקור, אני מדמיינת לצאת מהפוך, אני מדמיינת... אז לא, אוקיי? זה בדוגמה טכנית, אבל הדוגמה היותר עמוקה שנתן, זה בעבודת המידות. אני רוצה לעבוד על צניעות, אז בשכל אני מבינה שצניעות זה חשוב, וצניעות זה רצון השם, אני מבינה בשכל. אבל אז אם אני מדמיינת את עצמי לבושה בצניעות, אבל נראית מכוערת, זה דמיון, זה לא זה. כלומר, הדמיון זה מי שמצייר לי את תמונת העתיד, איך אני אראה אם אני אצליח באותה משימה. אם אני אצליח לקום מוקדם, איך אני אראה? אז אם אני חווה הצלחה, אנרגיה, דדדדה, זה דמיון חיובי. אבל אם אני חווה מסכנות וכפור, זה דמיון שלילי. ועוד פעם, הדמיון הוא יותר קרוב למעשה מהשכל. כי השכל הוא כאילו כוח ראשון במוח, הוא מראה לנו יעדים, ובלעדיו אי אפשר כלום. אבל בפועל הרבה פעמים, אנחנו עושים דברים שבשונה ממה שהיינו רוצים לעשות, בין היתר בגלל הדמיון. אני אומרת בין היתר כי אמרו עוד דברים נכונים, כוחות נפש, יצרים וכדומה. ברוכות הבאות לכוחות אמת. טוב, עוד שאלות? שלום. אז אני ממשיכה. אבל מלבד הידיעה, שוב הרב אומר לנו ששלב הראשון זה הידיעה, אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין. למה? למה הוא רחוק ממנה? בשכל הוא כבר מבין שזה נכון, מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו. שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. כדי להצליח לעשות משהו שאני מבינה בשכל שהוא נכון, אני שואלת את עצמי מ-1 עד 10 כמה אני רוצה, ואם אני עונה פחות מ-8.5 בדרך כלל הסיכוי שאני אצליח נמוך. אוקיי? כי למה? אם הוא לא, שימו לב במשפט החזק, לא ירגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. יכול להיות שאני רוצה משהו, אבל הוא לא בלב שלם. למה? הרצון שם לא בלב שלם. למה? שוב, הרבה פעמים זה בגלל הדמיונות. על כן, צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו, להשתדל ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. מה זה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי? משהו שמפעיל אותי. אוקיי? יש מצבים שאני מרגישה שאני כמו גובה על חוטים, שלוחצים לי על משהו אם אני פועלת. רק אומרים לי איזה משהו, אין לי מכירות את זה, שיכולים הרבה אנשים להגיד משהו, אבל אם בן אדם מסוים יגיד, הוא ילחץ לי על זה. מכירות את זה? שאת יודעת? ולפעמים את מזהה שאת הבן אדם שלוחץ, אני אומרת, זה אני מנסה לשתוק. אוקיי, מה, כמו הדוגמה שאתה עושה, אתכם ילד בגיל ההתבגור, יש לנו את זה בא לי, בלי תוצא, נראה לי זה יעבור יותר טוב. כן, כי את יודעת שאם את אומרת, אז את לוחצת לו על משהו. יש לנו מצב שאנחנו מרגישים שאנחנו נפעלים. אנחנו נפעלים על ידי אנשים, אנחנו נפעלים על ידי כל מיני כוחות, כל מיני רצונות. כשאני רוצה לעבוד על משהו, אני צריכה לנטרל את מה שמפעיל אותי. אוקיי? מה זה? לא, אנחנו מדברים פה על משהו שמפעיל אותי, לא לדבר טוב. אני רוצה לעבוד, לא להגיד לשון הרע. אבל אני יודעת שיש פה איזה מישהי, שאני רק רואה אותה, אני מתמלאת עצבים ואני בקלות יכולה להגיד עליה איזה מילה. אם אני מודעת לזה, העבודה שלי זה לנטרל את זה. לכיוון הטוב, עד הרבה. אני אגביר את זה, אבל תני לי דוגמה לכיוון הטוב. מעולה. אז זה כבר בפסקה הקודמת שלנו בפרק א', סור מרע בינה. מה זה סור מרע בינה אמרנו? אני צריכה בינה לדעת מה פועל עליי, מה מוציא ממני רע ומה מוציא ממני טוב. ואם זה מוציא ממני רע, זה לסור ממנו. אז אין ספק, ואחד הדברים שאנחנו חוזרים עליהם הרבה, שאחד המדדים הטובים לקשרים עם אנשים, זה מי מוציא ממני טוב. אם זה מישהו שמוציא ממני טוב, עד רבה, אני אשתמש בעובדה שזה מפעיל אותי כדי להתקדם. כן, בגלל שממך, זה את שלא רוצה להגיד כמו, זה את שמושפעת ממנה, ואת רוצה לקבל את ההשפעה הזאת. אוקיי? הרי אם יצלמו אתכם מדברת בטלפון עם כל מיני אנשים, מאיך שאתם מדברות יכולים לדעת מי הבן אדם. נכון? רגע, מה זאת אומרת? אין לי אני אובייקטיבי, אני לא מדברת עם כולם, אתה אומר, לא. כי האני הזה הוא חלק ממערכת יחסים. ועם החברה הצדיקה הזאת, אתה תדברי אחרת מאשר עם איזה מישהי שאוטומטית את רק מריצה צחוקי ופתאום את נהיית לצען החצר. נכון? יש אנשים שמוציאים איתנו חוק. יש אנשים שמוציאים איתנו רצינות, יש אנשים שמוציאים איתנו עומק, יש אנשים שמוציאים איתנו טוב, יש אנשים שמוציאים איתנו פחות טוב. נכון? אז אני אומר, רק אם נשמע אותך מדברת בטלפון, אנחנו יודע עם איזה סוג דיברת. למה? כי אנחנו הרבה מאוד מופעלים ממערכות יחסים. לחיוב ולשלילה, ולכן אנחנו צריכים לעבוד על לבחור מערכות יחסים שיוציאו מאיתנו טוב. זה נכון, עוד פעם, גם בין חברות, וזה נכון גם בזוגיות. אם אני נמצאת עם מישהו שאני מרגישה שבנוכחותו אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, בסימן מעולה. לא סימן יחיד, אבל סימן מעולה. אוקיי? לבתי? שמה, שמפעיל אותי? טוב או רע? יכולה להיות שאלה ספציפית? אמר משהו ספציפי, אז תהיה ספציפית. כי את שואלת שאלה נורא גדולה, משהו ספציפי.
זה יקר ספציפי על משהו.
כן, אבל אם אני קודם כל שאלת משהו המודעות, אמרנו, שאלת משהו זה הסליחה. אם אני יודעת שכשהבחורה הזאת הזאת מדברת משהו אצלי קופץ, כולם יגידו אותו דבר, יהיה בסדר, אבל אם היא תגיד, זה יקפוץ. אז א', אני מודעת לזה. בעצם המודעות יכולה לעזור לי לנטרל את ההשפעה. כי כשאני לא מודעת זה יותר קשה, כי אני ישר קופצת, נכון? ואז אני אומרת אצלי, מירב, מה את רוצה ממנה? גם היא אמרה את זה. כאילו, בואי, תתשבי נשימה עמוקה, וזהו. כלומר, תעבודי על עצמך, אלא אם כן יש פה איזה משהו שהוא, היא אמרה באמת משהו רע, וזה לא קשור. אבל בדרך כלל, נכון, רוב האנשים לא אומרים את זה לדברים רעים. זה בדרך כלל, היא מפעילה אותי. אז תודה עצמה, כשהיא עומדת לדבר, אז תצידי לשמי אדירי. אוקיי? אבל אני אעזור לעצמי לא להגיב בנפעלות שלילית. כלומר, זה שהיא פועלת עליי, אין לי אולי מה לעשות עם זה. לאט לאט אני אצליח לעבוד וכו'. אבל כן יש לי מה לעשות עם איך שאני ארגיב. וכשאני מודעת לזה, אני יכולה למנוע מעצמי תגובה שלי. אני חושבת שאני אומרת, אני חושבת שאני אומרת,
אני חושבת
אז ככה, אז אני חוזרת לסור מרב מינה. העבודה שלנו בניגוד לתרבות המערבית, זה לא כל היום, בואי תתמודדי, תתמודדי, תתמודדי. לפעמים חלק מההתמודדות זה לנטרל אותו. וזה בסדר גמור. וזה בסדר גמור, כי אני יודעת שכשאני אסוף לעצמי יותר ויותר זמן שאני לא מופעלת ממנה, יהיה לי יותר קל אחר כך לחזור ולהתמודד, למשל. אוקיי? זה דרך אחת. והיא בסדר גמור, אני לא חייבת כל הזמן חזקתי. במיוחד אם איזה מישהו מהמדרשה שעוד כמה חודשים אני לא אראה אותה, למה צריכה את העבודה הזאת? זה אימא שלי, זה סיפור אחר. אוקיי? לפעמים אין תמורה לאגרה. למה אני צריכה לראות איזה עבודה עם מישהו שהוא אקראי בחיים שלי, אורח מזדמן, מה שנקרא. כן, אני צריכה לעשות עבודה, למה דווקא הוא הוציא אותי? מה יש בזה אצלי? מה זה אומר אצלי? ולמה אני אומרת? אבל לפעמים, אני לא חייבת דווקא להישאר כשהיא מדברת. לא, אני דווקא אזמין אותה לשבת כדי להיות איתה 24 שעות לראות איך אני מתמודדת. למה? מה קרה? יש את הבת שלי, בכל הכיתה, יש אחת שהיא לא מסתדרת איתה. אז אני לא אמרתי את זה למורה באיזשהו הקשר. אז מה המורה הזאת רצתה לעשות קבוצה? לתת לה לעשות את העבודה. לא, למה? אמרתי לה, את מסתדר כל המורות? את רוצה לעשות עבודה דווקא עם זו שאת לא מסתדרת? למה? למה ילדה בכיתה ג' צריכה לעשות עבודה כזאת? לאט לאט, את מסתדר, בסדר, זה עבר, מסתדרה. אבל אני אומרת, לפעמים אנחנו דורשים מעצמנו, זה מה שאמרתי את תחילת הפסקה. מרירות הסם היא לא האידיאל. אני לא מחפשת שדווקא יהיה לי קשה. אני מוכנה לסבול מרירות הסם, אבל היא לא האידיאל. אני לא מחפשת איך לשים את עצמי במציאויות הכי קשות כדי להראות את עצמי שהתמודדתי. זו שיטה של סוקרטס שהתחתן עם האישה הכי מפלצתית ביוון כדי לעבוד על המידות שלו. בסדר? פרמינדס קראו לה. מדובר על מפלצת רצינית. כן, ככה תיארו אותה ביוון. האישה המפלצתית. זה לא שיטה
שלנו.
זה גבול דק ולא דק. יש בו הרבה שכל ישר. שאנחנו רוצים לעבוד על המידות שלנו, וכשיש דברים הכרחיים, אנחנו נתמודד גם אם זה קושי וגם אם זה סם מר, אבל אנחנו לא מקדשים את המרירות, ואנחנו לא מחפשים דווקא לשים את המרירות כל הזמן. אוקיי? אני אעשה את המקסימום, יש פה מישהי שמפעילה אותי, אני אנסה לעבוד. מה יש לה שמפעיל אותי? מה קשה לי? מה חסר לי? על מה היא דורכת לי? אבל בינתיים, אני אנסה, כמה שיותר למזער מפגשים אותה, למה אני צריכה להוציא את זה מעצמי ולעשות את זה לעצמי? כמה אכזריות, ויש לנו מספיק עם מה לעבוד במציאות, אני לא צריכה לזמן לעצמי הזדמנות כאלה. ולפעמים אני מצליחה, לפעמים עצם העובדה שאני יודעת שהיא מפעילה אותי, ואני אומרת, אני יודעת, אני מזכירה לי את אחרי קטן שכל זמן רציתי, זה יותר קל לי, ואז גם יהיה לי יותר קל מול אחרי הקטן. אוקיי? העבודה הזאת לפעמים היא מאוד 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 עוזרת מעצם המודעות. אבל אני לא צריכה לייצר לעצמי הזדמנויות של התמודדות. המציאות עושה את זה מספיק. עוד? טוב, וואו, השעון הזה טוב? כן, אז אני רק רוצה לחזור למשפט האחרון. על כן צריך ליישב דעתו הרבה, ולהשקיט את מידותיו, ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. אנחנו צריכות להזמן לעצמנו עד רבה, הזדמנויות של טוב, הזדמנויות שאני מרגישה של הצלחה, של הנה עוד פעם הצלחתי ועוד פעם הצלחתי, כדי שאני אצליח באמת לראות את עצמי, דיברנו על דמיון, כמישהי שמסוגלת. ובעזרת השם, שפורים הקרוב, ייתן לנו הרבה 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 הזדמנויות של שמחה, ושיקפיץ אותנו להיות אנשים שמחים. אחרי שלמדנו את שמחה וטוב לבב, אז מגיע פורים לתת לנו מקפצה לעניין. בהצלחה, ברוך השם.